ערב טוב. אחד הנושאים בפרשת השבוע שלנו, פרשת אמור, זו פרשיית המועדים. התורה מעריכה בכל הנושא הזה של המועדים, ואחד מהנושאים אולי ששייכים לתקופה שלנו, ממש לימים שלנו, זה הנושא של ספירת העומר. אז בחרנו היום לעסוק בסוגיה הזאת המופיעה בפרשה, ולהתמקד בעיקר בנקודה אחת שמתפרטת לשלושה צדדים, אבל נקודה אחת. כשאנחנו מתבוננים בפסוקים המתארים את ענפת העומר, קורבן העומר, ספירת העומר, ואחר כך קורבן שתי הלחם, אז אנחנו שמים לב לדבר מאוד מעניין. אם נקרא את הפסוקים, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, ועבדתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. המילה עומר בחז"ל, או על פי פירושם של חז"ל, המילה עומר יש לה שתי משמעויות. קודם כל, עומר זה כמות, כמות קטנה, ולכן באמת, בגלל הכמות הקטנה הזאת, שהיא עשירית היפה, חכמים אמרו גם שעומר זה אלומת שיבולים קטנה. כלומר, עומר זה לא רק הכמות, אלא קבוצת שיבולים קטנה נקראת עומר. טוב, אז אם כן, אנחנו צריכים להביא את העומר, שהוא, לפי מה שהתורה מתארת כאן, ראשית הקציר. ואז, והניף את העומר לפני השם לרצונכם, אחרת השבת יניפנו הכהן, ועשיתם ביום הנפחם את העומר, כבש תמים וכו'. אני מדלג פסוק וחצי. ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם וכל משבותיכם. כלומר, כאן התורה מלמד אותנו הלכה חשובה, שאסור לנו לאכול לחם, קלי וחרמל חדש, כלומר, מהתבואה החדשה של אותה השנה, עד שאנחנו מביאים את קורבן העומר. טוב, אז אם כן, למדנו לענייננו כרגע שני דברים. שהעומר, קורבן העומר, הוא בעצם ראשית הקציר, ועד שלא הבאנו את קורבן העומר למקדש, אסור לנו לאכול מן התבואה החדשה. טוב, ואז התורה ממשיכה. וספרתם לכם עם אחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. עד עם אחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם. מיד כשאנחנו רואים את הפסוק הזה, לכאורה תמוה מאוד. מה זאת אומרת והקרבתם מנחה חדשה להשם? הרי מתי הקרבנו כבר את המנחה? לפני 50 יום. כלומר, בט"ז בניסן הקרבנו מנחה חדשה. הרי היה ראשית קצירכם אל הכהן. אם כן, למה המנחה שאנחנו מביאים בחג השבועות שתי הלחם, למה היא נקראת מנחה חדשה? משונה מאוד. עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, אולי נעסוק בו גם בהזדמנות אחרת, בעזרת השם. אין חג כזה שנקרא חג מתן תורה. ותכף נוכיח את זה. לפי מה שאנחנו רואים בפסוקים האלה, החג שלנו נקרא חג השבועות, כי אנחנו סופרים שבע שבועות תמימים. עד שהגענו אל היום החמישים. בכל אופן, אם כן, מהי המנחה החדשה? אומר רש"י במקום בשם חז"ל, כמובן על פי הגמרא, מה זה מנחה חדשה? אומר רש"י, במקור 2, היא המנחה הראשונה שהובאה מן החדש. כלומר, המנחה הראשונה שהבאנו מן התבואה החדשה של אותה השנה, היא המנחה שאנחנו מקריבים אותה בחג השבועות, הנקראת שתי לחם, שתי הלחם. ואם תאמר, שואל רש"י, הרי קרבה מנחת העומר, אם כן, הרי כבר הקרבנו את מנחת העומר בט"ז בניסן, כלומר, לפני 50 יום כבר הקרבנו מנחה חדשה. אז למה זה נקרא, למה המנחה הזאת נקראת מנחה חדשה? אומר רש"י יסוד גדול, שבו אנחנו רוצים להתעכב היום, ודרך הרמב"ן נראה את המשך הדברים. ואם תאמר, קרבה מנחת העומר, אומר רש"י, אינה כשאר כל המנחות. מדוע? מנחת העומר היא שונה משאר המנחות. שהיא, מנחת העומר, באה מן השעורים. אם כן, מנחת העומר היא מן השעורים, ומנחת שתי הלחם היא מן החיטים. ולכן, אומרת הגמרא, על פי הפסוקים בתורה, שיש שתי, בעצם ישנם שני זמנים. יש התחלת קציר שעורים, ויש התחלת קציר חיטים. התחלת קציר שעורים זה בט"ז בניסן. וכשאנחנו מביאים את קורבן העומר, אז הותרו השעורים, תכף נראה בצורה יותר מדויקת. אז הותר לאכול את השעורים, לחם, קלי וכרמל, כלומר, השעורים הותרו לאכילה. אבל בשתי הלחם, בחג השבועות, בו' בסיוון או בז' בסיוון, אז אנחנו מביאים קורבן חיטים, אז זה תחילת קציר חיטים, ואז הותר החדש שהוא מן החיטה. יוצא לפי זה שישנם שתי מדרגות של חדש. יש מדרגה של תבואה חדשה מן השעורים שהותרה בט"ז בניסן אחרי הקרבת העומר, ויש תבואה חדשה של חיטים שהוקרבה בשתי הלחם בחג השבועות, ואז הותרה התבואה החדשה של החיטים, תודה, גם של החיטים בעקבות אותה התבואה החדשה של השעורים. מה המשמעות של העניין הזה? א', למה בכלל צריך להתיר חדש? ב', למה זה בא לידי ביטוי על ידי שאנחנו מביאים מנחה אל המקדש? ג', מה ההבדל בין קציר שעורים לקציר חיטים? מאוד מעניין דרך אגב, אם על פי ההקשר הזה אנחנו נסתכל במגילת רות, נגלה דבר מאוד מעניין, שכשרות יוצאת אל השדה, אז שם הפסוק קוראים מפורש, אם אין אותו לסוף פרק ב', שם כתוב, שרות הייתה בשדה עד מלות קציר שעורים וקציר חיטים. כלומר, קציר השעורים הוא בחג הפסח, ואילו קציר חיטים הוא בחג השבועות. יוצא לפי זה, שאם אנחנו רגע לוקחים את רש"י הלאה, בעצם ספירת העומר, זאת הספירה, שאנחנו סופרים מתקופת השעורים עד תקופת החיטים. כלומר, מההופעה של מנחת העומר שהיא השעורים, עד ההופעה של מנחת שתי הלחם שהיא החיטים. והמנחה החדשה היא מנחת החיטים, היא לא מנחת השעורים. טוב, הערה ראשונה. דרך אגב, אם הגענו לכאן, אז רק הערה כללית, כל המנחות, חוץ משתיים, הן מנחות חיטים. מנחה אחת היא מנחת העומר מן השעורים, ומנחה שנייה היא מנחת הסוטה. אישה סוטה שצריכה להביא את קורבן המנחה, הלחם שלה נקרא לחם קנאות, כלומר מן השעורים אומרים חכמים. טוב, בסדר. הלאה, נמשיך בפסוקים. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, שתיים, שני עשרונים, סולת תהיינה, חמץ תאפנה, ביקורים להשם. גם פה דבר מאוד משונה. כל הקורבנות הם באים מן המצה. חוץ משני קורבנות, קורבן תודה וקורבן שני הלחם. קורבן שני הלחם, כתוב מפורש, סולת תהיינה חמץ תאפנה, קורבן חמץ, לחם חמץ, וקורבן תודה, גם פסוקים מפורשים, שהגמרא, המשנה, הגמרא לומדות, לומדים, שבקורבן תודה חוץ מהקורבן עצמו, אנחנו מביאים 40 לחמים, שמהם 30 לחמי מצה ו-10 לחמי חמץ. ו-30 לחמי המצה מחולקות, גם הם מחולקים, לשלוש קטגוריות, שלושה סוגים של לחם מצה. אבל בכל אופן, שני הקורבנות היחידים שבהם אנחנו מביאים מן החמץ, זה קורבן תודה ושתי הלחם. מה? ושתי הלחם. שתי הלחם של חג השבועות. וזה דבר מאוד מעניין. שבקורבן העומר יש דבר שונה משאר הקורבנות, שהוא מובא מן השעורים. ואילו בקורבן שתי הלחם, במנחת שתי הלחם יש דבר שונה, שבנוסף לזה ששאר הקורבנות הם מצה, היא חמץ. מה המשמעות של הדברים האלה? ועוד הערה אחרונה, היום הזה שבו אנחנו מביאים את לחם החמץ, חמץ תאפנה, היום הזה נקרא ביקורים להשם. כדי לחדד את העניין, נתחיל אולי דווקא מדברי אברבנאל. דברי אברבנאל האלה מותקפים על ידי, למשל ראיתי נחמה לבוביץ' בספר ויקרא, בנושא הזה שעוסק את ספירת העומר, היא תוקפת בחריפות בשצף קצף את דברי אברבנאל. אבל אנחנו ננסה היום להבין את אברבנאל. סוף סוף אברבנאל, צריך להבין אותו. תראו מה אומר אברבנאל. מוכיח את זה מכל המקומות בתורה שבהם מוזכר חג השבועות. וממילא חג השבועות מבחינתנו זה ספירת העומר. ולפי מה שאמרנו כרגע זו ספירת העומר, מקציר השעורים בעומר, בט"ז בניסן, עד קציר החיטים, שתי הלחם בחג השבועות. אומר רב אברבנאל מקור 9, כן הוא בחג השבועות שהוא זמן מתן תורתנו, אבל על מה אנחנו חוגגים את חג השבועות, שנקרא לא סתם חג השבועות, על שם שבעת השבועות שאנחנו סופרים מהשעורה אל החיטה, אבל לא נצטווה החג, חג השבועות לא כפי שטועים, או הייתי אומר אולי בצורה יותר מעודנת, לא כפי שממקדים הרבה מהמפרשים, לא שהם טועים חס ושלום, אלא הם ממקדים, נראה בהמשך שזה בדיוק מה שהמפרשים אומרים. אבל לא נצטווה החג לזיכרון זה, כלומר חג השבועות הוא לא חג זכר למתן תורה. כי אם להיותו תחילת קציר החיטים, חג השבועות הוא ההתחלה של קצירת החיטים, מנחה חדשה. ולכן חג השבועות עניינו הוא קציר חיטים. ואם אנחנו נחבר אל מה שהתורה מתארת חג השבועות, אז אם כן זה החג שבו אנחנו סופרים את השבועות, שבהם אנחנו מחברים את השעורים אל החיטים, אבל זה לא חג מתן תורה. וכן מוכיח האברבנאל ממספר מקומות בתורה, וכן נאמר בסדר משפטים, בפרשת משפטים, איך התורה מכנה את חג השבועות, וחג הקציר ביקורי מעשיך, אשר תזרע בשדה, וחג הסוכות וחג האסיף בצאת השנה בהוספך את מעשיך מן השדה. אם כן מפורש, בפרשת משפטים החג הזה נקרא חג הקציר, שהמשמעות שלו שאנחנו מביאים את הביקורים של מעשינו, שביקורי מעשינו היא התבואה החדשה, המוקרבת על ידי שתי הלחם. וכן בסדר כי תישא, בפרשת כי תישא נאמר, אמר, חג השבועות תעשה לך, מה עניינו של חג השבועות? ביקורי קציר חיטים. עוד פעם, וחג האסיף תקופת השנה. וכן בפרשת פנחס, ובסדר פנחס נאמר, וביום הביקורים, בהקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם. ובסדר ראה בפרשת ראה, אנוכי, ובפרשת ראה אנוכי נאמר, שבעה שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות, ועשית חג שבועות. אם כן, מה אנחנו רואים? שאיך שלא נסתכל על זה, חג ו' בסיוון, או ז' בסיוון, הוא נקרא חג השבועות, וחג הביקורים שבו מובאת מנחה חדשה, זה החג שבו אנחנו חוגגים את תחילת קציר החיטים. צריך להבין את זה, אנחנו אולי לא חקלאים, אבל להתחיל לקצור את החיטה, שהיא בעצם, אם אפשר לומר, הקיום שלנו, ברור שראוי לקבוע על זה חג. ממשיך אברבנאל, הנך רואה שלא נקרא זה החג, אלא על שם השבועות, שבעת השבועות שאנחנו סופרים, מקציר שעורים עד קציר חיטים, ולא נצטווה כי אם מפני הביקורים, לא לזיכרון מתן תורה. ולזה נאמר, בחג השבועות בעצם היום הזה, כי מפני עיצומו של יום, שמה עניינו של עיצומו של יום, להיות ביקורי קציר חיטים, מפני זה נצטווה. לא מפני מה שהיה ממתן תורה. ומפני זה זכר בחג השבועות אשר הקריבו את שתי הלחם. חמה ליבוביץ' ככה מתבטאת בספרה, בצורה ציורית כזאת, היא אומרת משהו מעין המשפטים הבאים, לב מי לא יתחמץ בקורות דברי אברבנאל האלה, שהרי אנחנו רואים במקומות רבים, בבתי כנסיות ובבתים, אנשים מתקהלים בלילה ולומדים תורה כל ה... וקריאת התורה תוכיח שקוראים עשרת הדיברות וכו', אם כן זה עניינו של היום הזה מתן תורה. טוב, אבל במחילה מקוות תורתה, לפי מה שהתורה מתארת, זה חג השבועות, זה חג הביקורים, זה לא חג מתן תורה. מצד האמת נראה בהמשך, אין חג מתן תורה. כי כל יום זה חג מתן תורה. אבל יוצא לפי זה, אם אנחנו מסכמים כרגע, שבעצם ספירת העומר, היא הספירה שמחברת בין התחלת קצירת השעורים, להתחלת קצירת החיטים. זו ספירת העומר. הספירה שמחברת מקורבן העומר, עד שתי הלחם. טוב, מה המשמעות של הדברים? עוד הערה אחת לפני שאנחנו נכנסים לעניין, המשנה אומרת, גמרא מפורשת, סוגיות שלמות, שורה אחרונה להלכה, אומרת הגמרא על פי משנה, שהחדש של העומר, כלומר, כשאנחנו הקרבנו והנפנו את העומר, העומר התיר חדש במדינה. אבל שתי הלחם התירו את החדש במקדש. גם עוד חשובה. עוד פעם, ברגע שאנחנו הקרבנו את העומר, אז כל אחד בביתו, במדינה, בארץ ישראל, היה יכול כבר לאכול מהתבואה החדשה. אבל עדיין במקדש לא הביאו מהתבואה החדשה של השנה הזאת, אלא הביאו מהתבואה הישנה של שנה שעברה. מתי הותרה הבאת חדש למקדש, למנחות? רק אחרי שהוקרבו, שתי הלחם. אחרי שהבאנו את מנחת שתי הלחם, אז הותרה, הותר חדש במקדש. כלומר, העומר מתיר חדש במדינה, ושתי הלחם מתירים את החדש במקדש. מה המשמעות של ההלכה הזאת? אז אנחנו נתחיל בדברי הרמב"ן, ונשלים אותם מפסקאות מאוד יסודיות בכתבי הרב בכמה מקומות. יש לפנינו כאן ארבעה מקומות, אבל הרב מדבר על זה בהרבה מקומות. אז בואו נתחיל מדברי הרמב"ן, ונראה שגם הוא ככה מדייק, אולי מדבר בתמצית, ובהמשך נראה למה הוא מתכוון. דבר ראשון, וספרתם לכם. מצאנו כל מיני ספירות בתורה שהתורה מצווה לספור. למשל, אישה זבה, אדם זב, מחויב לספור, וספרת לך. כאן בספירת העומר, וספרתם לכם. אומר הרמב"ן חילוק עקרוני שהוא נפקא מינה להלכה. נפקא מינה מאוד חשובה. אומר הרמב"ן מקור שלוש, וטעם וספרתם לכם, כמו ולקחתם לכם. כלומר, שתהא ספירה, כמו שנאמר בארבעת המינים ולקחתם לכם, כך נאמר בספירת העומר וספרתם לכם. כלומר, שתהא ספירה ולקיחה לכל אחד ואחד. כמו שכל אחד מצווה בארבעת המינים, ולקחתם לכם, לכם משלכם, כך וספרתם לכם, כל אחד צריך לספור ספירת העומר. לגבי נשים, סוגיה אחרת, אולי נגיע בסוף. אז אם כן, כל אחד מחויב לספור את העומר, שימנה בפיו ויזכיר חשבונו כאשר קיבלו רבותינו. אם כן, וספרתם לכם, זה ציווי מוחלט. מה שאין כן אומר הרמב"ן, ואין כן וספר לו, עזב, או וספרה לה, עזבה, וספר לו וספרה לה דזווין, שהרי אם רצו, אם למשל, אומנם הסוגיה הזאת היא דיון ארוך בפוסקים, אבל לפחות לפי הרמב"ן כרגע, אם אדם זב לא רוצה להיטהר מטומאת זיבתו, הוא יכול להישאר זב. סליחה לדוגמה, אישה נידה שלא רוצה להיטהר מטומאתה, היא נידה עד שהיא טובלת. זאת הלכה. היא לא מחויבת להתבול. היא יכולה להישאר ככה. אומר הרמב"ן חילוק הלכתי. כשהתורה אומרת וספר לו וספרה לה בענייני זיבה, שהרי אם רצו עומדים בטומאתם, יישארו טמאים. ולכן, למה התורה אמרה וספרה לה? למה התורה אמרה וספר לו? כי על ידי שהוא יספור, הוא לא ישכח. אז הספירה זה איזשהו אמצעי טכני להזכיר לאדם, אל תשכח להתאר. אבל אם הוא רוצה להישאר טמא, יכול להישאר טמא. מי שאמר לו אל תהיה טמא, יכול להישאר טמא. דרך אגב, הרי היה, אופה, אני מתנצל על הדוגמה, שבחורה חבקה לא טובלת עד החתונה. עובדה, היא לא חייבת. הפוך, לפחות מסוימות אולי אסור אפילו, מסיבות אחרות. אז אם כן, הספירה הזאת היא שונה במהות. הספירה הזאת היא חובה. אני מחבר עכשיו את הדברים אלינו למקודם. הספירה מקציר שעורים לקציר חיטים היא חובה. אתה לא יכול לומר, אני לא מעוניין לספור ספירת העומר. אני מסתפק בענפת העומר, או אני מסתפק בשתי הלחם. אין דבר כזה. כל אדם מישראל חייב וספרתם לכם לספור, לעבור את התהליך הזה של ספירת העומר, מקציר השעורים עד קציר חיטים. הוא לא יכול לומר, אני מסתפק באחד מהשניים. אין דבר כזה. מאוד מעניין. הערה ראשונה. הערה שנייה, אם תראו רגע בסוף הרמב"ן הזה, הוא אומר עוד כמה דברים, אבל נתחבר לעניין שלנו, שורה בערך חמישית מהסוף, והנה טעם הפרשה, כאן הרמב"ן ממש אומר לנו ברמז דברים עצומים, והנה טעם הפרשה, כלומר, מה כל העניין הזה של ספירת העומר? מאיפה הרי, כי אנחנו רגילים, אם נשאל כן אדם, כמה חגים יש מהתורה? מה יגיד לנו? פסח, שבועות, סוכות, ראש שנה, יום הכיפורים. נגיד לנו ספירת העומר? לא. אבל לפי הדברים שנראה עוד מעט, ולפי המקובלים כידוע וחלק מהפרשים, ספירת העומר, גם הרמב"ן אומר את זה בשום מקום, ספירת העומר זה ימי חול המועד. זה שבע פעמים חול המועד. זה ימים שמצד אחד הם מועד, מצד שני הם חול. יש בהם קדושה. אז מה הטעם הזה של ספירת העומר? והנה טעם הפרשה שיתחיל לספור בתחילת כציר שעורים, ויביא ראשית כצירו כרמל מנחה להשם, או לשם אולי למקדש, ויקריב עליו קורבן, וישלים מספרו כחובה, וספרתם לכם, חובה, וישלים מספרו בתחילת קציר חיטים, כעלות גדיש ביתו, מחג השבועות, ויביא ממנו סולת חיטים, מנחה להשם, ויביא קורבן עליו. אם כן, הטעם של ספירת העומר, זה בדיוק מה שאמרנו מקודם. זה החיבור בין קציר שעורים לקציר חיטים. תכף נראה. את זה אנחנו רוצים להבין היום. לכאורה זה נראה טכני. איך היום קוראים לזה? חג החקלאים. החקלאים מבסוט. שהוא הגיע לאיזשהו הישג חקלאי, כלכלי, וכו'. אבל תכף נראה זה הרבה יותר עמוק מזה, ברור. אומר הרמב"ן יותר מזה. ולכך הזכיר הקורבנות האלה בפרשה. למה הזכיר את כל הקורבנות, כולל קורבנות אחרים? כי הקורבנות האחרים, הכבשים וכו', כי הם בגלל המנחות. העיקר בחג השבועות זה לא הקורבן. כלומר, עשה. העיקר בחג השבועות זה דווקא המנחה. כי הם בגלל המנחות, שהם העיקר בחג הזה. ולא הזכיר המוספין בהן כאשר לא הזכירם בשאר המועדים. טוב, צריך להבין, א', למה הספירה הזאת היא חובה? מה כל כך חובה בספירה הזאת? ב', מה זאת הספירה בין קציר שעורים לקציר חיטים? מה אנחנו סופרים בדיוק? עוד שתי הערות ונתחיל לעבוד. מקור 4, המשך הרמב"ן. ותא המנחה חדשה, מביא הרמב"ן את דברי חכמים שהזכרנו ברש"י מקודם, שלא יובא בית השם מנחה עד שיביאו זאת, כמו שפרשו רבותינו. ועוד הערה ממש מדהימה. בסוף הדברים, אני מקווה שנגיע, הדברים יתבררו. חמץ תאפנה. למה הקורבן שתי הלחם הוא קורבן חמץ? מה זה שונה משאר הקורבנות? אומר הרמב"ן, משאר המנחות. אומר הרמב"ן, ציווה הכתוב שתהיינה חמץ לפי שהם תודה לשם. כלומר, חידוש, מנחת שתי הלחם בחג השבועות היא קורבן תודה. כלומר, יש שני סוגים של קורבן תודה. יש קורבן תודה רגיל, אדם שנעשה לו נס מביא קורבן תודה וכו', זה הדרך, ארבעה חייבים להודות וכו', וקורבן תודה כללי כזה. חג השבועות זה קורבן תודה. אז אם כן, כמו שקורבן תודה מובא מן החמץ, קורבן תודה הרגיל, כך קורבן תודה הזה, מנחת התודה הזאת, גם היא צריכה לבוא מן החמץ. טוב, מה האופי של מנחת התודה? ציווה הכתוב שתהיינה חמץ לפי שם תודה להשם. כי חוקות קציר שמר לנו, וקורבן התודה יבוא על לחם חמץ. נראה עוד מעט מה המשמעות של הדברים. שואל, אומר הרמב"ן, אם ככה, אם קורבן תודה מובא על החמץ, מובא על ידי חמץ, אז למה בדרך כלל אסור להביא מנחת חמץ, אלא רק מנחת מצה? אני מקווה שאנחנו לא מסתבכים. אומר הרמב"ן, דבר סודי כזה, ואולי אסור החמץ מפני שירמוז אל מידת הדין. חמץ זה דין. למה? כי נקרא חמץ כאשר יקרא היין, אשר יקאה יין שיתקלקל, יקרא חומץ יין וחומץ שחר. למה? מה זה הביטוי הזה? חומץ, חמץ. מה המשמעות של המילה הזאת? אומר הרמב"ן, והלשון נגזר מלשון מעול וחומץ. מעול מלשון מעילה. כלומר, להחמיץ משהו זה למעול. כלומר, הנה התרגום בלשון של הרמב"ן שיותר מובן לנו אולי, כי נגזל מהם טעמם ולא יאכלו. מה זה למעול במשהו? למעול במשהו זה לגזול אותו ממקומו. זה לשנות אותו מיהודו. אני לא יכול להשתמש בו כפי שהייתי אמור להשתמש בו. זה נקרא מעילה. הבאתי, נגיד, אני יודע מה, סכום כסף למקדש, זה נהפך להקדש, ועכשיו אני לוקח את הכסף ומשתמש בזה לצרכים שלי. זאת מעילה, למה? כי אני השתמשתי, לא לייעוד שלמענו הממון הזה הוקדש. אם כן, מה זה בעצם חמץ? להחמיץ. כמו שהיום אנחנו אומרים, החמצתי. מה זה להחמיץ? זה הייתה לי הזדמנות לגלות משהו, עניין, נושא, לא משנה, לפי ערכו האמיתי, והחמצתי, ולא גיליתי. להחמיץ זה ממש למעול. זה לא להשתמש, נגזל מהם טעמם ולא יאכלו. וכן, כשאדם אומר, כי התחמץ לבבי, כשאדם ליבו חמוץ עליו, נחמץ עליו, כן, יש שם ביטוי כזה, מה, למה פניך חמוצות היום? מה זה אומר? כלומר, יכעוס ויובד או יאבד טעמו ממנו. כלומר, חמץ זה בעצם איבוד הטעם. חמץ זה להחמיץ. חמץ זה מעילה. חמץ זה בעצם לא לגלות את הערך האמיתי של הדבר. אם ככה, מובן למה התורה אומרת שאסור להביא קורבן חמץ. זה מובן, כי כל קורבן יש לו את הייעוד שלו. והחמץ הוא החמצה. אז מה אתה מביא קורבן חמץ? אם ככה, עכשיו התחזקה הקושיה. אם ככה, אז בחג השבועות, אני סותר רגע דברי אברבנאל, שהוא חג מתן תורה, בחג הזה אנחנו מביאים מנחת חמץ? מנחת מעילה? מה? אבל למה קורבן תודה הוא חמץ? תודה זה על החמצה? אומר הרמב"ן, עכשיו הגענו לסוד, אומר הרמב"ן, ובעבור שהקורבנות לרצון לשם הנכבד, לא יובאו מן הדברים אשר להם היד החזקה לשנות התוואים. התורה לא תאפשר לנו להתקרב אל השם על ידי דברים, נקרא לזה כרגע בלשון ראשונית, על ידי דברים קיצוניים. לא קיצוניים בחמיצותם, וכבר נראה לא קיצוניים במתיקותם. כי ברגע שאתה הולך לקצה, אתה מחמיץ. אתה מאבד את האמצע. וכשהלכת לקצה, גילית רק צד אחד, אבל לא גילית את הצד השני. אז התורה תמיד תאסור את הקצוות. הגענו לאמצע של הרמב"ם, לממוצע של הרמב"ם, פתאום. ולכן התורה לא תתיר להביא דברים במקדש אשר יש להם יד חזקה, ביטוי, לשנות את התוואים. כלומר, כל דבר שהוא שינוי מהטבע, שהוא שינוי מהמהות, תרגום, שהוא שינוי מהאמצע, הוא לא ראוי לקודש. ולכן אסרה התורה מצד אחד את החומץ, את החמץ, ומצד שני אסרה את הדבש. דרך אגב, מאוד מעניין, כי לא תקריבו כל שעור וכל דבש. מתי הפעם היחידה בתורה שאנחנו מביאים דבש למקדש? חג השבועות? ביקורים? דבש תאנים, אומרים חז"ל, דבש תמרים? מאוד מעניין, כלומר, דווקא הדבש והחמץ, שאותם אסור להביא בדרך כלל לקודש, דווקא בחג השבועות, כנראה בהקשר של ספירת העומר, מתוך ספירת העומר, דווקא בחג השבועות אנחנו כן מביאים חמץ תאפנה, ובהמשך ביקורים להשם. אני חוזר לרמב"ן, וכן לא יבואו מן הדברים המתוקים לגמרי, כגון הדבש, כי הקצוות תמיד הם בעיה, הם טעות, הם חלקיות. רק מן הדברים המזוגים, המזוגים הכוונה הממוצעים. כאשר אמרו בבריאת העולם, שיתף מידת רחמים במידת הדין ובראו. אם כך קושיה אדירה, כמו שאמרנו. אז למה בחג השבועות מביאים חמץ ומביאים דבש? אומר הרמב"ן, והנה בחג השבועות שהוא יום מתן תורה, יביא הקורבן בדין תודה. כי הוא יום העצרת, והמשכיל יבין. טוב, אז אנחנו לא משכילים ברמתו של הרמב"ן, אבל ננסה להבין את זה ברמתנו, ממקומות אחרים, את המשפט הזה. וזה סוד מה שאמרו רבותינו, כל הקורבנות בטלים, וקורבן תודה אינו בטל לעולם. כי בו, בקורבן תודה, מצה וחמץ, כמו שאמרנו, 40 לחמים, 30 חמץ, 10 מצה, הפוך, 30 מצה, 10 חמץ, כעניין בעולם הבא. טוב, עד לכאן הקדמה. עד לכאן קלטנו נתונים. עכשיו צריך להתחיל להבין מה זה העניין הזה של הקרבת העומר, למה הוא מן השעורים, למה הוא מתיר רק במדינה, מה זה העניין הזה של כסיר חיטים, שתי הלחם, למה הוא מתיר במקדש, מה זה בכלל איסור חדש, מה זה המהלך הזה של ספירת העומר, למה זה חובה, למה הקורבן הוא חמץ, למה זה קשור לתודה, למה דווקא בחג השבועות מביאים חמץ ודבש. מה זה המזיגה הזאת? טוב, כדי להבין באיזה ימים אנחנו נמצאים. כלומר, כנראה אנחנו נמצאים בימים, לא כנראה, אנחנו נמצאים בימים, בתהליך שמקציר שעורים לקציר חיטים. אתה צריך להבין את הימים האלה, ומעלה גם את התפקיד שלנו בימים האלה. אז כדי להבין את כל הסוגיה הזאת, כמו שאמרנו, יש לפנינו ארבעה מקורות מהרב. שניים בשמונה קבצים, אחד באורות, אחד במאמרי הראייה. הרב כאן הולך בכמה רמות, אבל אם אפשר לומר, הולך באותו כי... ארבעת המקורות האלה זה ארבע רמות של הסבר, או ארבע זוויות שהן ארבע רמות. אבל בעצם הכל הולך, כל הנחלים הולכים אל הים. אז בואו נתחיל טיפה לעבוד. נתחיל בשש. אומר הרב, מה ההבדל הפשוט קודם כל, הטבעי, בין השעורים לחיטים? ידוע, אומר הרב, מן השעורים מאכל באמה בא האומר. השעורה היא מאכל באמה. החיטה היא מאכל אדם. אם ככה, כנראה שכל הימים האלה של ספירת העומר, זה הימים שבהם אנחנו מתעלים, ותכף נראה באיזה אופן, ממדרגת באמה למדרגת אדם. כלומר, אנחנו עולים, מעלים, מחברים את קציר שעורים עם קציר חיטים, מחברים את מדרגת הבהמה עם מדרגת האדם, כפי שאנחנו אומרים, אדם הוא בהמת הושיעה השם, מסבירים מפרשים, את הצד האדמי שבאדם, את הצד הבהמי שבאדם, את שניהם הקדוש ברוך הוא צריך להושיע. לא רק את הצד האדמי. טוב, אומר הרב, מן השעורים מאכל בהמה באה אומר, כשהנפש הבהמית מתעלה לעליוניות מקורה, זה מאוד קל לקחת את הנפש הבהמית ולזרוק אותה לים ולברך ברוך שפטרן. זה הכי פשוט. אבל זה לא הרצון של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה, הפוך בדיוק, לקחת את הנפש הבהמית, את כוחות החיים הבהמיים, שתכף ננסה לפרק את הכוחות האלה, לכמה רבדים. אנחנו אמורים לקחת את אותם הכוחות ולהביא אותם אל הקודש, להביא אותם אל המקדש. ולכן כשהנפש הבהמית מתעלה לעליוניות מקורה, לשורשה, לשורשה האלוקי, הרי גם בבהמה יש צד אלוקי, גם הצד הבהמי שבאדם יש צד אלוקי. ובכוחה העוז או העז היא נוטה לקודש ולטהרת אמת, אז כשאנחנו הולכים מקציר השעורים אל קציר החיטים, אז האהבה העזיזה האלוקית חוגגת את חג קודשה. אז אפשר באמת להגיע לחגיגה גדולה. והאומה כולה, כשהיא מקרבת את כוחותיה החומריים המתפשטים בכללותה להיות קודש להשם, מתאחדת היא ברצונה עם רצון אלוקי העולם השם, וברית האהבה והשוויית הנטיות בדרך החיים, שבמהלכה של ההנהגה האלוקית בעולם, השלמה במרום קודשה, ובמהלכה של האומה המקודשת כולה, הולכת היא ונקבעת על ידי פעולת קודש זו, זאת, ואהבת עולם נקבעת בין השם ובין ישראל המקרובו. תרגום של המשפט הארוך והמורכב הזה, נקפוץ רגע למקור שבע. הגבנו את היסוד של נפש הבהמית שלנו, שלנו ושל כל העולם. עם ישראל במצרים נפגש, אם אפשר לומר, עם התרבות הבהמית של אותה תקופה. התרבות הבהמית גם ברמה הנמוכה של יצר הגוף, יצרי הגוף, זימה, מצרים מלאה זימה, וגם התרבות הבהמית ברמה של השכל האנושי. כלומר, האימפריה המצרית אז הייתה בעצם האומה שהגיעה להישגים הגבוהים ביותר, העמוקים ביותר במדרגת אדם. אבל זה עדיין לא במדרגת נשמה. לכן, כשאנחנו יצאנו ממצרים, התחלנו בעצם להתרומם מאותו המקום שבו היינו בשיא הבהמיות שלנו. מה שחזל אומרים, ממתת שערי תומה. אז הגבנו את היסוד של נפש הבהמית שלנו. ושל כל העולם כולו. אז בצאתנו ממצרים, לאט לאט, ממועד יציאתנו משיעבוד עם שבשר חמורים בשרם, מצרים. ואיננו הולכים ועושים זה תמיד בפרק זה. בזמן הזה של ספירת העומר, כמו אז בזמן יציאת מצרים, בכל שנה. כלומר, מתחילים אנו עם העומר, מאכל הבהמות, המקור שהן שואבות ממנו כוח החיים שלהן. ונפשנו הבהמית ונפש העולם כולו מתרוממת לאט לאט מתרוממת, מתהרת מטומאתה, מזדככת ומתעלה, יוצאת מצורת בהמה לקבל אור צורת אדם, יוצאת מתכונת שעורים לתכונת חיטים. ואז, ואנו באים לחוג את חג השבועות. לכן ברור עכשיו למה חג השבועות נקרא חג השבועות. כי הוא החג שבו אנחנו סופרים את שבעת השבועות שבהם אנחנו מחברים את הבהמה עם האדם, את השעורה עם החיטה. עולים ממדרגת בהמה למדרגת אדם. ממדרגת שעורים למדרגת חיטים. מהקרבת העומר לשתי הלחם. אבל איך עושים את זה? אפשר להגיד רגע, עולים הכוונה, עולים אל הרוח, אל החיטה, אל האדם, ובדרך מסלקים את הבהמה. אומר הרב לא נכון, טעות. מה זה חג השבועות? יום אשר עמדנו בקומה הרוחנית הגמורה שלנו. מה זאת קומה רוחנית גמורה? וזיו הקוממיות מתחדש עלינו בכל שבועות. כלומר, חמושים אנו בכל כוח עוז החיים של נפש הבהמה. אנחנו לוקחים את הצד הבהמי, את כל הכוחות שבו. והיא בעצמה, כלומר נפש הבהמה, הבהמית, בעצמה, עלתה. זה לא שאנחנו עכשיו מפרידים ומנתקים ומסלקים. הפוך בדיוק. אנחנו לוקחים את השעורים, ואסור לשכוח מה שהמשנה אומרת, 13 נפות, וכו, 13 ניפויים, מנפים את השעורים עד שמגיעים לסולת שבשעורים. ולכן באמת הנפש הבהמית הזאת התעדנה, הזדקחה, התעלתה, ועוז לה ויפעלה, נתערה וצוחצחה, והיא מוכנת להתחבר בחיבור אמיץ לצורת האדם השלמה, שאור הדעת העליון, האצילות הגמורה שורה עליו. אני רוצה אולי רגע לפרק את זה. כשאנחנו מדברים, עסקנו בזה בסוגיה של זרע בהמה וזרע אדם, כשאנחנו מדברים על, על הממד שנקרא בהמה, אפשר תמיד לראות את היחס בין בהמה לאדם בכמה רמות. דוגמה פשוטה, ועוד תכף נראה את הדברים בפנים. בהמה זה יצרי הגוף. אדם זה כבר תחושות הנפש. האדם יכול לעבוד על המידות שלו. הוא כבר יש לו ערך מוסרי. אז מה ההבדל בין בהמה לאדם? בהמה אלה יצרי הגוף, ואילו אדם זה מידות הנפש. נעלה עוד קומה. בהמה זה יצרי הגוף ומידות הנפש. כי גם לבעלי חיים יש נפש, גם בעלי חיים יש להם מידות ברמת בעלי חיים. חתולה מרחמת על גוריה, זה ברור. אבל אין לה שכל, אין לה חוכמה. אז אם כן, בהמה זה גוף ורגשות, גוף ומידות, ואדם זה שכל, דעת. אפשר לעלות עוד קומה. כל משהו טבעי ומוגבל בעולם שלנו יקרה בהמה. כלומר, יצרי הגוף, יצרי הנפש, או אפילו תיקון הנפש, ושכל, כל זה יקרה בהמה. מה יקרה אדם? נשמה. אתם קוראים אדם ולאומות העולם קוראים אדם. כלומר, היחס בין בהמה לאדם, בין שעורים לחיטים, זה במדרגות שונות. וכל המדרגות האלה הן מדרגות שבעצם אנחנו עוברים בספירת העומר. אנחנו עוברים מלהיות אדם ששבוי ביצרים הפיזיים שלו, להיות אדם מתוקן במידות שלו. מלהיות אדם שמתוקן במידות שלו, להיות אדם שמנוהל על פי השכל שלו. מי להיות אדם שמנוהל על פי השכל שלו? להיות אדם שמנוהל על פי האמונה והנשמה שבו. זה מדרגות מדרגות. דרך אגב, כל זה במדרגת יחיד, תכף נראה מה קורה במדרגת עם. לשם אנחנו רוצים להגיע, זה המקור, זה המוקד של הכל. ולכן, מה זה צורת אדם שלמה? צורת אדם שלמה זה צורת אדם שמחברת את כל כוחות החיים, את כל מדרגות החיים. וזה בדיוק המהלך של ספירת העומר. לכן באמת במחילה מכבוד תורת נחמה ליבוביץ, זכר צדיקה לברכה, אני לא מבין מה היא רוצה מאברבנאל. זה בדיוק מאברבנאל. מה זה תורה? תורה זה להגיע לחג השבועות ולשבת במשמר במכון מיר ובמכון אורה? זה תורה? זה לא חוכמה? הראיה שמחר בבוקר אתה תישן מי יודע עד מתי? או תאכל פשטידה בדרך. איך? כן, אבל אחרי השינה. זה לא המגמה. זה בדיוק הנקודה של חג השבועות, זה בדיוק מה שהתורה רוצה לומר. התורה רוצה לומר שחג השבועות זה החג שבו אנחנו סופרים שבעה שבועות, שבהם אנחנו מחברים את הבהמה ואדם. אדם הוא בהמה תושיע השם. והמציאות של החיבור של אדם ובהמה נקרא תורה. תורה זה לא לברוח אל האדם ולזרוק את הבהמה לפח. זה לא תורה. זה בדיוק הפוך מהתורה. תורה זה לקחת את תקופת קציר השעורים, ולחבר אותה אל קציר החיטים, ושבסוף בחג השבוע, ביום החמישים, הכל מתקלל ביחד. ותכף נראה, כשנגיע לחמץ ולקורבן תודה, זה מופלא ביותר. הייתי מצפה שבחג השבועות תהיה מצה, אז אמורה להיות המצה. מה בחג הפסח? בדיוק הפוך. ולכן אני קורא שוב את המשפטים הארוכים האלה. מתחילים אנו עם העומר מאכל הבהמות. שבע, המקור שהן שואבות מנו כוח החיים שלהם, ונפשנו הבהמית ונפש העולם כולו מתרוממת לאט לאט. מתרוממת, מתארת מתאומתה, מזדקחת ומתעלה, יוצאת מצורת בהמה לקבל אור צורת אדם, יוצאת מתכונת שעורים לתכונת חיטים. ואז, ואנו באים לחוג את חג השבועות, יום אשר עמדנו בקומה הרוחנית הגמורה שלנו, השלמה, שמחברת את השעורה עם החיטה, וזיו הקוממיות מתחדש עלינו בכל שבועות. חמושים אנו בכל עוז החיים של נפש הבהמה, לא מבטרים על זה, והיא בעצמה, הנפש הבהמית עלתה, נתעדנה ונזדקחה ועוז לה ויפעלה, נתערה וצוחצחה, והיא מוכנת להתחבר בחיבור אמיץ לצורת אדם השלמה, שאור הדעת העליון נצילות הגמורה שורה עליו. ואז, הדעת העליונה בשני ערכיה הכלליים, גם דעה מעשית שיותר קשורה אל הבהמה, וגם הדעה השכלית הרוחנית העיונית שקשורה יותר אל האדם, זאת המדרגה שאמרנו שכל מול נשמה, שתיהן בחוברת או בחוברת עולות ברוממותן בשתי הלחם של החיטים. לכן זה שתי לחם. שתי לחם, יש בזה שתי בחינות בשתי הלחם, דעת אדם ודעת השם. מאכל אדם, מאכל הנותן דעת. אומר הרב על פי הגמרא, כידוע, גם התינוק אינו יודע לקרוא אבא ואמא עד שיתום טעם דגן. אבל הדעה המובלטת בבירורה, בחיטה, היא שכוללת כף בית אותיות הדיבור במספרה, ותחת האילמות הבאמית, כל התור של תורה, דיבור המלא נשמע בארצנו. אני רוצה טיפה להעמיק את הנקודה הזאת. בואו נקפוץ רגע לפסקה באורות, שם הרב עוסק בזה, ממקום קצת שונה. הרב שם עוסק ביחס שבין האמונה התמימה, ויותר מזה, נראה בהמשך, האמונה העליונה, לבין החקירה השכלית. מה צריך להיות היחס בין חקירה שכלית לבין אמונה? חקירה שכלית זה בחינת בהמה. זה רע בהמה. זה בחינת בהמה. ואמונה זה בחינת אדם. מצד שני הפוך. אמונה תמימה במובן הנמוך של המילה זה בהמה. ואילו חקירה שכלית זה מותר האדם מן הבהמה. כלומר דבר מאוד מעניין. אנחנו יכולים להסתכל על זה משני הכיוונים. עכשיו מה הנטייה בדרך כלל אצל האדם? הנטייה אצל האדם זה אם אתה אדם אמוני, כלומר, בעל אמונה תמימה, אז אתה יכול לזלזל בחקירה השכלית, כי אז אתה אומר, מה חקירה השכלית ביחס לאמונה? ולהפך, אם אתה אדם שחלטן שרוצה לחקור ולהבין כל דבר, אז אתה מזלזל באמונה. כלומר, אנחנו תמיד, כביכול מפצלים, מחלקים את הדברים. אחד בא למכון מאיר, אומר, מה שהגעתי למכון מאיר, האמונה תמימה שלי הלכה לאיבוד. אחד אומר בדיוק הפוך, מה שבאתי למכון מאיר, השכל כל כך מבורר לי שסוף סוף אני מאמין. נו, אז מי צודק? שניהם צודקים. בואו נראה. אומר הרב, חשוב אולי להעיר עוד הערת הקדמה. הפסקה הזאת שאנחנו רואים עכשיו, היא מופיעה בספר אורות ישראל, בספר אורות. פרק ח' בספר אורות ישראל, הנושא שלו הוא סגולת ישראל. הפסקה הראשונה בפרק ח' העוסק בסגולת ישראל היא הפסקה הזאת. כלומר, הפסקה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, היא בעצם הפסקה שמבטאת באופן תמציתי את המהות שלנו. מי אנחנו? מה האופי של עם ישראל? מה הטבע שלנו? למה אנחנו מסוגלים? זו הפסקה הזאת. אומר הרב, יסוד האמונה השלמה שבלב נובע הוא מתוך מעמק סגולת הנפש שבישראל. האמונה השלמה, שנראה בהמשך אמונה שלמה זאת אמונה תמימה, שהתבררה על ידי השכל המחקרי, האמונה השלמה שלנו, שמחברת את שני הכוחות, היא סגולת ישראל. כלומר, חוסר הסתירה בין הבהמיות של האדם לאדם שבאדם. זה ישראל. לעומתו, מכוון קורבן העומר של השעורים. מאכל הבהמה, הנוטה רק לרגש הטבעי. שימו לב, כאן הרב מדבר על רגש. רגש טבעי אפשר להסביר בכמה רמות. או רגש טבעי במובן של רגשות ותחושות, או רגש טבעי במובן של מידות, או רגש טבעי במובן של אמונה תמימה. אמונה פשוטה. אז לעומתו, מכוון קורבן העומר של שעורים, מאכל בהמה הנוטה רק, לרגש הטבעי. אבל אחרי הרגש הטבעי, ומתוך הרגש הטבעי, אחריו ועל גביו, בא יסוד העילוי השכלי והלימודי. אמנם, אומר הרב, חולשת האדם גורמת, שביותו מוכשר למחקר שכלי, אדם שחלטן, שכל דבר רוצה להבין ולחקור, אז הוא מתחיל לפתח, יש לו, הוא לא מתחיל, יש לו אישיות כזאת, שעד שהוא לא מברר לעצמו, אז הכל אצלו בספק. אז אין לו אמונה, אין לו אמונה תמימה. לכן, אמנם חולשת האדם גורמת, שביותו מוכשר למחקר שכלי, יוחלש בו יסוד הנטייה האמונית. כך הוא חושב. וכן הצד השני, להפך. וביותו שלם באמונה, אז הוא עלול למעט בהשכלה וחוכמת לב, כי אז הוא יגיד לעצמו, מה זה חוכמה ביחס לאמונה? שאלה טובה. שלם באמונה, במובן הזה נסביר, תמים, במובן של תמימות אמונית. זאת הכוונה. תלוי, יש שני סוגים שלמויות. הנה, אנחנו כבר נגיע. אבל, אומר הרב, תכלית דרך הישרה היא שכל כוח לא ימעט את חברו ולא יתמעט על ידו. אין מלחמה בין בהמה לאדם. אין מלחמה בין זרע, בין קציר שעורים לקציר חיטים. הפוך, קציר שעורים צריך להיות מלא כוח, מלא איתנות, מלא אנרגיה, מלא תסיסה, מלא כוחות חיים, וקציר חיטים צריך להיות גם הוא מלא כוחות, מלא עוצמה, מלא תוכן של חיטה. אין שום סתירה. אבל תכלית דרך הישרה היא שכל כוח לא ימעט את חברו ולא יתמעט על ידו. כי אם יתגלה בכל מלוא עוזו, כאילו הוא היה שולט לבדו. התחלנו עכשיו להבין עוד משהו. לכן קורבן השעורים הוא לחוד וקורבן החיטים לחוד. יש מצד אחד מנחת העומר ומצד שני מנחת שתי הלחם. כמו שלמדנו בבינן אמונה, זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד. מדוע? כי שלמות הצורה מוכחת להיברא. אז היות ושלמות הצורה מוכחת להיברא, אז שני הכוחות האלה צריכים להופיע כל אחד לחוד. אבל, כאן אבל הגדול, זה לחוד, אבל זה מחובר. ספירת העומר מחברת. זה לא ששני הכוחות האלה לחוד ואין ביניהם קשר או הפוך, חס ושלום, מאבק. מה פתאום? אלא כל כוח, כדי שהשלמות תהיה באמת שלמה, אז כל כוח צריך להיות מקסימלי, מקסימליסט, מקסימום. המקסימום הזה הוא, אם אפשר לומר, שתי הלחם יתירו את החיטה. והעומר יתיר את השעורה. וספירת העומר תחבר בין שניהם. אז מצד אחד הם לחוד, מצד שני הם מחוברים. ולכן, כוח האמונה צריך שיהיה שלם כל כך, כאילו אין לו שום אפשרויות של מחקר. ואם נדובר, אם אנחנו מדברים על אמונה טבעית, אמונה תמימה שקשורה לרגש, מה שקוראים היום, אני מאמין בלב, זה בחינת בהמה, כמו בהמה, בלי דעת, בלי חוכמה, בלי חקירות. זה שעורים. וקורבן חיטים זה כבר אדם, זה חקירה שכלית. ואם נגיד הצד השני הפוך בדיוק, השעורים, זאת החקירה, זה השכל האנושי. ואילו החיטים, זה הנשמה האלוקית, זה הנצוף האלוהי. שני הכיוונים נכונים, תלוי באיזה רמה אנחנו מדברים. לכן כוח האמונה צריך שיהיה שלם כל כך, כאילו אין לו שום אפשרויות של מחקר, שום אפשריות של מחקר, ולעומת זה צריך שיהיה כוח החוכמה כל כך מעולה ומזורז, כמו לא היה כלל כוח של אמונה בנפש. יש גמרא משונה, שכשאתה קורא אותה פעם ראשונה, אתה לא מבין מה הגמרא רוצה. על הפסוק, אדם הוא בהמה תושיע השם, אומרת הגמרא, אדם הוא בהמה, ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. איך יכול להיות? אדם צריך להיות ערום בדעת, כלומר בלי דעת, ערום מדעה, ולהיות כמו בהמה שאין לה דעה? איך יכול להיות? הרי אתה חונן אדם דעת, זאת הברכה הראשונה. היסוד של הכל זה הדעת. אז זה בדיוק הנקודה. שאחרי שאנחנו מגלים את הבחינה המייחדת אותנו של דעת, אנחנו צריכים להגיע לכזאת תמימות ושלמות אמונה, שאנחנו מבינים שאמונה היא לא תוצאה של הדעת. אז אחרי שאנחנו חקרנו וביררנו והשכלנו, עכשיו צריך להבין באמת מה המקום של השכל, של החקירה, שנהיה ערומים בדעת, אחרי כל הדעת שהשגנו. ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. כמו שנאמר, תכלית הידיעה, שנדע שלא נדע היום. זאת תכלית הידיעה, כן.
יש לי שאלה, לא הבנתי למה משייכים כאן את הרצון כי אם אני רוצה לחקור שכלית, זה סימן שאני רוצה לשנות, אם אני אבין או לא אבין משהו.
לא, עוד פעם, אפשר את היחס בין בהמה לאדם אפשר להסביר בשני יחסים עקרוניים. היחס הראשון, בהמה זה משהו טבעי אצלך, אינסטינקטי, ואדם זה משהו רצוני. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, בהמה זה משהו בגבולות הטבע, ואדם זה משהו מעל הטבע. לכן זה לשני הכיוונים. בסדר? אכן, אומר הרב, וזאת הפסקה הראשונה של סגולת ישראל. זו סגולת ישראל, התכונה הזאת. ספירת העומר, זו סגולת ישראל. המסוגלות לחבר את זרע בהמה עם זרע האדם. ולדעת שכל אחד צריך להשתיים לעצמו, ולדעת לספור את הקש עד כדי לחבר ביניהם. אכן, זאת מורשה מיוחדת לישראל, שהאמונה הקיימה היא אצלם טבעית. מצד אחד, מצד המורשה הגלויה של גילוי שכינה, רק המחם ונבון, הגוי הגדול הזה וכו'. ולהפך, הכפירה היא אצלם בלתי טבעית, ואפשרית רק על ידי העזה של שיקרון, שמתוך אותו השיקרות, השיקרות מתוך עיקשות או תאוות, או גאווה שכלית או תאווה יצרית. מה שאין כן באומות העולם, שמציאות האמונה אצלם היא דווקא על ידי שיקרון, כי לא נגלו להם עניינים מוחשיים גדולים על יסודי אמונותיהם. אצלנו האמונה היא טבעית, כי ראינו אותה בעיניים במעמד הר סיני. טוב, אני מדלג מקוצר הזמן. למשפט האחרון בקטע הזה, ועל כן טובה מאוד לישראל תמימות האמונה בפשטותה מצד אחד, ומצד שני שהיא גם כן מבוררה כיום בהיר. השכל. סיכום, הגענו אלינו. ולפיכך אומר הרב, מחובר הוא פסח לעצרת על ידי ספירת העומר שבבית המקדש, שהיא מחברת את מנחת השעורים, מאכל בהמה, נטיית הרגש הטבעית, אל החיטים. מאכל אדם, העילוי השכלי הרוחני, עץ הדעת חיטה היה אומר חז"ל. ושני הכוחות היסודיים האלה מגלים את כל מלוא ערכם ופעולתם במעמקי הנפש ומרחבי החיים. באופיים כל אחד בצורתו העצמית השלמה, בין שום דבר מעיק לו כלל, ולכן קורבן השעורים מוקרב בט"ז בניסן, ואילו קורבן החיטים מוקרב בחג השבועות. זה שלב א', או צד א', צד ב', זה החיבור. ובהתכנסם והתקשרם יחד למערכה אחדותית עליונה. טוב, עד לכאן הקדמה למה שאני באמת רוצה להגיע. עכשיו נגיע לעניין שלנו. כן. הכל חשוב. לא. זה בהמה וזה אדם. מה יותר חשוב, אדם או בהמה? אדם. אבל לא יכול להיות שאנחנו, זה כמו אחד, כן, אומר, אני צריך לוותר על משהו שהוא מאוד קריטי. על מה אני צריך לוותר? למה תוותר? אל תוותר על כלום. כשהתורה, אני חוזר לרמב"ן, כשהתורה אומרת וספרתם לכם, היא מחייבת אותנו בזה. אנחנו לא יכולים להגיד, קשה לי, אין לי כוח. ספירת העומר זאת הספירה שמחברת בין פסח לשבועות. אני אומר את הסיסמה שכולנו מכירים, בין הגאולה הלאומית לגאולה הרוחנית. בין השעורה לבין החיטה. אני לא יכול להגיד קשה לי, השפירה הזאת קשה לי. קשה לך, תתגבר. זה יסוד כל התורה, זה יסוד סגולת ישראל, זה יסוד כל בריאת העולם. מגמת בריאת העולם זאת המגמה הזאת. אנחנו נמצאים בימים שהם חול המועד אחד ארוך, אנחנו מבינים את המשמעות של המילים האלה. חול המועד, תחליט, ריבונו של עולם. זה מועד או שזה חול? זה החידוש. שזה גם חול וגם מועד. אני רוצה להגיד דבר קיצוני. זה בדיוק המחלוקת שלנו עם הנצרות. אמרנו הרבה פעמים, איפה הנצרות שמה את פרק ב' בספר בראשית? אחרי היום השישי. איפה מסתיים פרק א', וערב ובוקר יום השישי. איפה מתחיל פרק ב', וכולו שמיים וארץ, שבת. מה בעצם הנצרות אומרת? תשמע, יש שני מסלולים בעולם. יש מסלול אחד של ששת ימי המעשה בחינת קציר שעורים, בהמה. יש מסלול שני, שהוא בחינת קציר חיטים, אדם, שבת. עכשיו תבחר איפה אתה רוצה לחיות. אתה רוצה לחיות במסלול של השעורה? בבקשה. אתה רוצה לחיות במסלול של האדם, של החיטה? בבקשה, תבחר. אבל אל תחשוב שאפשר לחבר. פה מסתיים פרק א', כאן מתחיל פרק ב'. אצלנו אלף אלפי הבדלות, ההפך. איפה נגמרת עליית כהן? איפה נגמר ראשון? איפה מתחיל שני? אחרי שבת. אי אפשר לעצור בערב ובוקר יום השישי. וכולו השמיים והארץ. שבת והיא נפש. הנה, השבת היא הנפש, היא הנשמה, היא התוכן של ששת ימי המעשה. מי שלא סופר ספירת העומר, לא טכני, היום כך וכך, אלא מי שלא סופר, מי שלא חי במחשבותיו, ברצונו, במדרגת החיים שלו, מי שלא חי ספירת העומר, אני אומר דבר חמור, הוא משועבד לתפיסה הנוצרית, ולכן התורה מחייבת אותנו, וספרתם לכם. וכשהרמב"ן אומר הטעם, והנה טעם הפרשה שיתחיל לספור בתחילת קציר סורים, ויביא ראשית קצירו כרמל וכו', וישלים מספרו בתחילת קציר חיטים, וכל החג הזה הוא בגלל המנחות, זה היסוד של ספירת העומר. חג השבועות, אני בכוונה אומר את זה במילים האלה, חג השבועות הוא לא חג מתן תורה. כי אם היינו קוראים לחג הזה חג מתן תורה, היינו חושבים שזה החג שמנתק את התורה מהחיים. ולא החג שהתורה בעצם היא החיבור של השעורה אל החיטה והחיטה אל השעורה. לכן אנחנו מתנגדים, ולכן זה תמוע. עם כל הכבוד, הפירוש של חמה ליבוביץ' תמוע. אמרנו גם הרבה פעמים, ספר מסילת ישרים, נבנה על פי הברייתא המשנה והברייתא בגמרא. נו, יש הרבה נוסחים, בסדר, אבל נוסח שהתקבל, שהרמח"ל קיבל אותו. תורה מביאה לידי זהירות, זהירות, זריזות, זריזות, נקיות וכו' וכל זה הדרך. פרקי זהירות יש? יש. פרקי זריזות יש? יש. פרקי נקיות יש? יש. פרישות יש, טהרה יש, חסידות יש, קדושה יש. נו, ואיפה הכל מתחיל? בפרק שנקרא? תורה. תורה מביאה לידי זהירות. יש פרק במסילת ישרים שנקרא תורה? לא. מה? סליחה? ברור. לא, איך נקרא פרק א'? תפתח, תראה, איך נקרא פרק א'? כן, איך הוא נקרא? חובת אדם בעולמו. חובת האדם בעולמו. כלומר, אם אומר הרמח"ל, כדי שלא תטעה ותחשוב שתורה מתחילה ומסתיימת בלימוד תורה וקיום מצוות, בבית המדרש ובבית הכנסת כמשל, ומשמר של ליל שבועות, כדי שלא תחשוב שזה תורה, אני בכוונה לא אקרא לפרק הזה תורה. אני אקרא לפרק הזה חובת האדם בעולמו. ואם אתה רוצה להבין מה זה תורה, תימד את כל הפרק הזה, והפרק הזה, כשלומדים אותו מגלים שזה בדיוק החיבור בין קציר סורים לקציר חיטים, כמשל, אם אתה רוצה להבין מה זה תורה, זה חובת האדם בעולמו. זה לא הבריחה וההתנתקות וההתנזרות. זה לא תורה. כדי שלא נתבלבל, הרמח"ל בכוונה כנראה לא קרא לפרק הזה תורה. היום אתה אומר תורה. מה בני אדם מבינים? מה זה תורה? אני לומד בישיבה, מה אתה עושה? לומד תורה. לא! אני לומד בישיבה, מה אתה עושה? לומד לחבר קציר סורים לקציר חיטים. זה מה שאני עושה. כל זה נקרא תורה. לא רק קציר חיטים. אני מקדים את המאוחר. זה לא מקרה ששתי הלחם זה חמץ. כי אם אני לא מבין שגם החמץ יכול להיכנס תחת הכותרת תורה, אז לא הבנתי בכלל מה זה שתי הלחם. אם אני לא מבין שקורבן תודה להשם זה היכולת לחבר אפילו את מה שכלפי חוץ נראה חמץ, כי גם זה חלק מופעת השם, אז לא הבנתי בכלל מה זה להודות להשם. זו סוגיה שלמה. דרך אגב, שם דיברנו שיש ארבע הכנות לקראת מעמד הר סיני. שלושת ימי ההגבלה, כלומר מה שהתורה קוראת, החכמים על פי התורה קוראים פרישה, זה הסיום. נכון? יש קודם כל, לא אמר לו ולא מידה, משום חולשת דאורייתא, שתיקה. אחרי זה הבשורה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אחרי זה הגבלה, אחרי זה פרישה. הפרישה היא בסוף, והגבלה דרך אגב זה הגבלה מצד אחר לגמרי. אבל גם אם נאמר שהגבלה זה דומה לפרישה, ואת צריך להבין מה ההפרש בין הגבלה לפרישה, זה רק אחרי הגודל של ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש, ואחרי הגודל, שהוא המפתח לכל העניין הזה, של השתיקה שהקדוש ברוך הוא שתק. פעם עסקנו בזה, הסוגיה הזאת. אלא מה הבעיה? בדיוק מה הבעיה? זו בדיוק הבעיה, שאנשים אומרים, לפני מעמד הר סיני, פרשנו. לא. לפני מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא שתק. משום חולשת דאורייתא. ואחר כך הוא אמר לנו את הגודל ואת המגמה של ממלכה של כהונה. וגבייה של קדושה. ורק אחר כך יש דרכים מעשיות איך להגיע לשם, הגבלה ופרישה. זה הסדר. כן, בבקשה.
מה
החיבור זה חיים. זה כמו אחד ישאל, תגיד, אתה יכול להגדיר לי את המושג בן תורה? מה זה בן תורה? הרי זה המושג האמיתי, נכון? המושג האמיתי זה לא אדם שלמד תורה או אדם שמקיים מצוות. אני תמיד ככה מסביר לעצמי, אולי זה וורט, אולי זה יותר מזה, שכשחזל מתארים, דיברנו בשבוע שעבר, כשחזל מתארים את אותו אדם שבא לעולם האמת, אז חזל קוראים לו אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. לא כתוב אשרי מי שבא לכאן ולמד תורה. הוא יודע לצטט את מה שהוא למד. כתוב אשרי מי שבא לכאן ותלמודו, כלומר אותם הקניינים השכליים הלימודיים שהוא למד, מתגלים בידו בחיי המעשה שלו. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. יש הרבה אנשים, יכול להיות, שיודעים תורה, אבל תלמודם לא בידם. דרך אגב, זה לא יעזור לבוא לעולם האמת, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אחד הולך עם השס קבוע לכל מקום, למה? אולי אני אקבל את כיף לב, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. זה לא מספיק. אשרי מי שבא לכאן, זה לא בדיחה, אני פעם שמעתי את הסברה הזאת. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו מתגלה בידו. ולא תלמודו נשאר במחשבות, אבל הידו היא אחרת לגמרי, מנוכרת, מנוכרת לגמרי מהמחשבות שלו. זה בדיוק הנצרות, פרק א', פרק ב'. יש תלמוד ויש ידו, עכשיו תבחר איפה אתה חי. זה חוסר הבנה מה זה תורה. יש הרבה מה לדבר על זה, אבל אני לא רוצה באמת להאריך יותר מדי, כי אנחנו רוצים להגיע למקור 8. ואז נסגור את הדברים במקור 4 ברמב"ן, נחזור לרמב"ן. בואו נגיע למקור 8. אמרנו לפני כן, שהחדש, שקורבן העומר התיר את החדש במדינה, ואילו שתי הלחם התירו את החדש במקדש. אז עכשיו אנחנו קצת מבינים. אנחנו מבינים שצריך להתיר את השעורה, כלומר צריך, אפשר לומר, לגלות את הצד הבהמי שבאדם בצורה מתוקנת, צריך לגלות את הצד האדמי שבאדם, האלוקי שבאדם בצורה מתוקנת, ולחבר את שני הכוחות. זה הבנו עד עכשיו, בסדר? אבל כאן הרב עוסק ברמה יותר עליונה. למה קורבן העומר התיר את החדש במדינה, ואילו שתי הלחם התירו את החדש במקדש? עושה כאן הרב בשתי שאלות מרכזיות. א', למה צריך בכלל להתיר את החדש? מה זה החדש הזה? מה הבעיה? תביא תבואה חדשה, מה הבעיה? מה זה האיסור הזה, איסור חדש? מה זה העניין הזה? למה אצל הגויים אין אתרה לחדש? צריך היתר לחדש. אין אצל אומות העולם היתר לחדש. כי זה לא נעשה. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה זה, מה העיקרון הזה של מדינה ומקדש? למה יש חדש, או יש הקרבת העומר שמתירה את החדש במדינה, והקרבת שתי הלחם שמתירה את החדש במקדש, ואנחנו צריכים לחבר על ידי ספירת העומר את המדינה עם המקדש? מה זה החיבור הזה בין מדינה למקדש? אני חושב שבימים האלה שבין יום העצמות ויום ירושלים, חובה לעסוק בסוגיה הזאת. תראו מה אומר הרב. נשמה אחת, היא המחיה את המדינה ואת המקדש בישראל. מדינה ומקדש זה דבר אחד. אני אומר את זה בלשון מודרנית. דת ומדינה זה דבר אחד. לא כמו שכאלה רוצים לומר, הפרדת הדת מהמדינה. תכף נראה שבאמת יש טענה נכונה בהפרדת הדת מהמדינה. אבל תכף נראה למי. אבל אצלנו, בעם ישראל, מדינה ומקדש זה דבר אחד. חיטה ושעורה זה ספירת העומר, זה מהלך אחד. נשמה אחת היא המחיה את המדינה ואת המקדש בישראל. כי המקור הוא אחד. והאחד הזה מתגלה בקודש בחינת חיטים, אדם, מאכל אדם, ומתגלה בחול בחינת שעורים, מאכל בהמה. אומר הרב, לא בקשרים מלאכותיים, חיצוניים, טכניים, אנחנו מקשרים, הננו מקשרים את חיי עמנו הכלליים לכל צביוניהם. הקשר שלנו בין המדינה למקדש הוא לא קשר מלאכותי. כן, יש היום עמים, תרבויות שלמות שאומרות, אם לא תהיה איזושהי נקודה רוחנית שלמענה החברה תהיה מוכנה להילחם, להשקיע, מאמצים, אז הכל יתפורר. אז יוצרים איזשהו קשר מלאכותי בין איזשהו ערך רוחני, נקרא לזה מקדשי, לבין הופעת החיים המעשית של החברה, כדי שהחברה לא תתפרק, שיהיה לה למען מה לחיות. אצל אומות העולם זה קשר טכני, זה קשר מלאכותי. כי באמת אצלם אומר הרב במקום אחר, הפרדת הדת מהמדינה אצלם זה דבר נכון. כי אצל אומות העולם אין יכולת לגלות קדושה במדינה. גם קדושה במקדש בקושי. אבל קדושה במדינה? אין אצלם בכלל ערך של עם עם מערכות לאומיות, הנקרא מדינה, וקדושה בתוך כל זה. הם לא שייכים למדרגת החיים הזאת בכלל. ממלכה של כהונה, כלומר שלטון לאומי, שהוא בחינת כהונה, קודש, זה רק בישראל ממלכת כהני. ואתם תהיו לי ממלכת כהני. עוד פעם, נשמה אחת היא המחיה את המדינה ואת המקדש בישראל. לא בקשרים מלאכותיים איננו מקשרים את חיי עמנו הכלליים לכל צביוניהם. אלא מה? אלא רק מפני שככה מורה אותנו או מורה אותנו מקור חיינו. כי זה אנחנו. מסביר הרב. וכן הוא הצביון השלם של נשמת לאומנו. אין חצאיות, אין חלקיות, ואין תוכנים, כלומר תכנים של פירוד, במהותה של אותה הנשמה הגדולה של האומה, אשר קדושת האחדות היא כל חייה, כל יסודה וקיומה. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. זה אנחנו. אנחנו מסוגלים לגלות שהוא אחד ושמו אחד. הוא במהותו אחד, והתפרטויותיו והתגלותו במציאות היא אחת. תראו את המשפט הבא, איזה משפט. ועל כן, קולו של יעקב הוא הבוקע ועולה בצורתו מיוחדת. הקול קול יעקב, הקול האחדותי של יעקב, 12 שבטים בלי פסולת, הקול הזה הוא עולה מכל השדרות אשר בתנועת הכלל ושאיפותיו בישראל. בכל צורות החיים. למשל, כל הקורם והיוגב על אדמת ישראל. אותם אנשים שעוסקים בחקלאות, בבניין, בהתיישבות, בתעשייה, כל דור והקורם והיוגב שלו. וכל התורה והתפילה באוהלי יעקב. הכל הנשמע בבית המדרש, בלימוד התורה ובתפילה. ועוד יותר עמוק, עד כל הזמרה הנאצלה אשר בהיכל השם, שירת הלוויים, כל אחד הוא בתוכיות הווייתנו. הכל נובע מאותו קול. מצד האמת, הכל שמופיע במקדש, והכל שמופיע במקדש מעט, בבית הכנסת ובית המדרש, והכל שמופיע בחיי המעשה, זה אותו קול. הכל קול יעקב. אותו קול אלוקי שמתגלה בכל שדרות החיים. כל הכוונה ביטוי, הופעה. אלא מה אומר הרב, מה הבעיה? בין כשהוא נודע ומוכר לבעלי הקול המשמיעים אותו לרבים ולעצמם. לפעמים אלה שעוסקים בכל הרבדים האלה, נגיד ברובד הטבעי יותר, אלה שעוסקים בחיי המעשה, אז הם מודעים שבעצם הקול שהם משמיעים כל חיי המעשה הוא בעצם קול השם, הקול האלוקי שבישראל. אז בין אם הקול הזה נודע ומוכר לבעלי הקול המשמיעים אותו לרבים ולעצמם, בין וגם כשהוא כל כך נעלם עד לאפס הכרה. יש מציאות של אפס הכרה. שעם ישראל חי בכזה פיצול בין קציר סורים לקציר חיטים, בין מאכל בהמה למאכל אדם, בין חג הפסח לחג השבועות, בין ציונות מצד אחד, אני מדבר על מושגים לפני 100 שנה, ציונות מצד אחד, אני נקראת חילונית, וחרדיות לפני 100 שנה מהצד השני, לפעמים זה אפס הכרה. אפס הכרה שהכל נובע מאותו מקום. מאותו מקור, שהכל הוא אחד. אומר הרב, אבל זה שיש אפס הכרה, זה לא סותר את האמת הפשוטה, שהכל הוא כל אחד. ומתוך הכל הכללי, ומקור חייו, יוצאים הם שני הצדדים, המבליטים את מהותה של האומה. הצד השעורי והצד החיתי. הצד הבהמי והצד האלוקי. אשר בגודלה ובבניינה, כשהכוחות האלה מחוברים על ידי ספירת העומר, כשהמדינה והמקדש הם אחד, כשהימים האלה בין ABR ליום בין יום העצמות ליום ירושלים, הם ימים שאנחנו רואים בהם ערך מקדשי, ולא ערך מדיני שמסתכם, כמו שאמרנו, באיזשהו מנגל, באיזשהו גן. אז, אשר בגודלה ובבניינה, הם גדולים ומבונים. אז המקדש מקבל את ערכו, כי הוא מסוגל להכיל את קדושתו בחיי המדינה, ואז המדינה מקבלת את ערכה האמיתי, כי את כל תוקפה נובע מהחיים המקדשיים שבמקדש. אבל חס ושלום אם יש נתק בין המדינה למקדש, אם אנחנו מביאים את קורבן השעורים שהתיר את החדש במדינה, ומביאים את קורבן החיטים שהתיר את החדש במקדש, ולא מבינים שספירת העומר מחברת את שניהם, אז זה חורבן. ובקוטנה ובחורבנה הם מוקטנים והרוסים. והם הם המדינה והמקדש. לכן, מה שאמרנו עד הפסקה הזאת, זה נכון בהלכות יחיד. כאן הרב מעלה אותנו לרמה אחרת. זה לא רק הלכות יחיד, זה הלכות ציבור. כמו שאדם יחיד צריך לחבר בחיים האישיים שלו את השעורה עם החיטה, וזה חג השבועות ברמת היחיד, כך ציבור, עם ישראל, צריך לחבר את השעורה אל החיטה, וזה חג השבועות. עכשיו אומר הרב דבר יותר עמוק. סליחה? איזה יד?
אולי זה קשור ל...
לא הבנתי, רק רגע, סליחה שנייה. איפה הוא, מה? כן, אבל זה עבודת ידיים שנובעת מכל. אם אין מוטיבציה, אדם שעובד בשדה 12 שעות ביום, אם לא יהיה איזה קול פנימי שמניע אותו, הוא ייפול. קול פנימי, יש לו איזה מגמת חיים, יש לו איזה אידיאל שהוא עושה את זה. זה לא מתחיל מהידיים הטכניות שלו. זה צריך לנבוא מאיזשהו מקום. כמובן, הקול הפנימי שמשם הכל נובע, בין אם הוא יודע את זה, בין אם זה אפס הכרה, זה הקול האלוקי. זה קשור. אנחנו חיים, אצלנו הידיים והפה זה דבר אחד. ולכן יעקב זכה לברכות, פעם עסקנו בזה. יעקב זכה לברכות לא בגלל שהקול שלו היה קול יעקב. יעקב זכה לברכות כי הוא גילה שהידיים שלו מסוגלות להיות ידי עשיו מתוך קול יעקב. זה מה שזיכר אותו בברכות, אבל זה נושא אחר. בואו נחזור אלינו, יש כאן דבר עכשיו יותר עמוק. סוגיית החדש, רבותי, הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד מאוד חשובה, קריטית אפילו היום. בכל העמים, אולי אני אקדים איזושהי הקדמה. מה זה חדש? אומר הרב, חדש זה לא רק תבוע חדשה. חדש זה כל הדברים המחודשים שהזמן מביא. חידושים שקשורים למדע, חידושים שקשורים לטכנולוגיה, חידושים שקשורים לתרבות, לספרות וכו'. זה נקרא חדש. חדש אסור מן התורה, כי יכול להיות שהחדש הזה הוא בא ועוקר את הישן. ולכן כשאנחנו רוצים להביא חדש אל הקודש, או יותר נכון, אני אגיד אולי יותר מדויק, כשאנחנו רוצים להביא חדש לתוכנו, דבר ראשון צריך להביא אותו למקדש, ולבדוק אם החדש הזה מותר, אולי החדש הזה אסור. אינטרנט כמשל. נו, זה חדש אסור מן התורה? יש פוסקים הלכתיים שעוסקים בשנים האחרונות בסוגיות מאוד מסובכות, ברמה של השפעות תרבותיות. הביטוי הרעיוני שמשתמשים בו הוא חדש אסור מן התורה. למשל, אתן אולי שתי דוגמאות כל כך, לנו הם טבעיות. הרב שח, זכר צדיק לברכה, אסר שני דברים שלנו הם דברים פשוטים וטבעיים. הוא אסר לעשות רישיון נהיגה בגלל הסכנה בדרכים, והוא אסר לטייל בבין הזמנים בגלל סכנות ותאונות בטיולים. אסר, פסק הלכה. תלך ברגל, תרכב על חמור, תגיע יותר לאט, אבל פחות תאונות. אל תטייל, פחות תאונות. עד לכאן זה מגיע, לכאורה לנו זה כל כך טריוויאלי. זה כל כך נהפך לחלק מהמינימום של החיים. לא? זה לא פשוט איזה חדש אתה מתיר. כן, כן. ודאי. זה לא פשוט איזה חדש אנחנו מתירים. חדש שקשור למוזיקה. חדש שקשור לתקשורת, חדש שקשור לכל סוגי האומנויות, חדש שקשור לחוכמה, חדש שקשור לרכוש, לממון. יש כל החידושים שיש בעולם, אומר הרב, אבל זה מה שהתורה קוראת חדש. ואת החדש הזה צריך להתיר. זה לא פשוט. עכשיו, איך אומות העולם, למה אומות העולם לא צריכים להתיר ואנחנו כן? תראו, עמוק מאוד, אומר כאן הרב. בכל העמים, אשר רוח חייהם הוא בעל תכונה מורכבת, אז אם גם יהיה להם איזה תוכן הגורם לפעמים לעצב את תוכנית מדינתם ותוכנית מקדשם באיזה עיצוב מכונתי, כלומר מכני, אשר יאקדם ברתוקות של איחוד, היות ואצל העמים אין קשר אמיתי עצמי בין מקדש למדינה, אצלם הפרדת הדת מהמדינה זה דבר נכון, כי הקודש לא יכול להופיע ברמה של עם, אז הם כל הזמן מנסים למצוא איזשהו קשר שיצדיק איזושהי סיבה, איזשהו טעם, איזשהו רעיון, שיצדיק את הקשר בין מקדש למדינה. למשל, למה כתוב על הדולר, באלוהים אני בוטח? אנחנו בוטחים. שאלה טובה. מה זה קשור לדולר בכלל? אז צריך להמציא איזושהי תיאוריה, איזושהי תפיסה, איזושהי שיטה, שתסביר את הקשר הזה. כי אצלם באמת הקשר הזה הוא שטחי, הוא חיצוני, הוא לא נכון, הוא לא אמיתי. אצלם הדת והמדינה זה שני, הדת והמדינה זה שני דברים שונים לגמרי. אז היות והייחוד אצלם הוא בלתי טבעי להם, לכן, הרי הם מוכרחים תמיד להיות רודפים אחרי תוכנים חדשים, וכל הזמן מחפשים כל מיני תיאוריות מחודשות, שיסבירו, בהתאם לתקופה, לדור, למקום וכו', יסבירו מדוע יש קשר בין מקדש למדינה. אני אומר את זה במילים יותר פשוטות. מדוע יש קשר בין ערכים רוחניים לחיים מעשיים? אז כמה צריכים לחפש כל מיני חידושים, כל מיני סיבות מחודשות. לכן מוכרחים תמיד להיות רודפים אחרי תוכנים חדשים, להשיג על ידם איזה סמך של חיזוק בעד המצב הקיים. אומר לדבק טוב, ויחזקהו במסמרים. ובשביל כך, אומר הרב, האוצרות אשר הרכוש הישן המאחד את הווייתם אינה בני קיימה. מצד אחד, כל הרכוש הישן שהם צברו עד היום הוא דבר ישן, הוא דבר שאין לו חיים, הוא מת. הרב מעריך בזה במקומות אחרים. והלהיטות מצד שני אחרי כל תוכן חדש קשורה בטבע מציאותם, זה עמוק מאוד כמה שהרב כותב. למה אומות העולם מחפשים כל הזמן את החידוש? ודור כמו שלנו אפשר לשנות במילה אחת כי אסביר את זה. למה דור, תרבות כמו שלנו, מחפשת כל הזמן את הטכנולוגיה המתחדשת, המתקדמת? טכנולוגיה של שלשום היא לא מתאימה למחר. למה? מה קרה? כי החדש הוא בעצם יוצר כביכול איזושהי מציאות של חיים. כי הישן כבר מת, הישן כבר לא רלוונטי. אין חיים עצמיים. כשיש חיים עצמיים, אז הישן הוא החדש. והחדש הוא הישן. כי העיקרון הוא אותו עיקרון, היסוד הוא אותו יסוד, השורש אותו שורש. אבל כשהחיים הם לא עצמיים, אז אתה כל הזמן מחפש חידושים. כן, זה כמו אחד שהחיים שלו משעממים. שגרה, רוטינה, אנרציה. אז הוא כל הזמן מחפש איזה מין הבזקי חיים כאלה, שיתנו לו איזה מין אור בחיים. אז הוא ראה איזה סרט טוב. שלוש שעות הוא... אחרי זה הוא הלך לישון נרדם. אחרי זה אני יודע מה, הוא נסע לאיזה חופש, גלש בסקי. אחרי זה חוזר. אחרי זה הוא קרא איזה ספר טוב. כל הזמן איזה מין מוניטור לפני לידה כזה. ככה. עליות וירידות. בצורה קיצונית. זה לא מצחיק, זה עצוב מאוד. למה? כי אין את הקשר העצמי שבעצם שם הכל חדש. כי הישן הוא חדש, והחדש הוא ישן, הכל אותו דבר. להם אין את זה. אז כל הזמן רודפים אחרי חידושים. יש היום כל מיני תופעות מאוד מוזרות. באמת מוזרות. קראתי, לא יודע מתי, אולי לפני כמה... מזמן, לפני כמה חודשים. שהיום יש איזושהי תחרות סמויה בין בני זוג, איזה חתונה מוזרה ומשונה הם יעשו, כדי שידברו על החתונה שלהם, שחתונה כזאת עוד לא הייתה. יש כאלה מתחתנים מתחת למים, עומק 30 מטר מתחת למים. יש כאלה מתחתנים באוויר. כל מיני, עומדים הפוך. דברים משונים כאלה. ראיתי בעיתון לפני שנה אולי, שבונים איזה בית מלון, אני חושב בארגוואי משהו, אם אני טועה, צ'ילה אולי, לא בטוח, בונים בית מלון מתחת, בתוך הים, מתחת למים. ובחדר שינה, בחדר אתה רואה דגים, קרישים, בחלון. כן, כן, אמיתי. מה? חידוש, אה? חידוש. איך אגב, המחלה הזאת היא גם בבית המדרש. תגיד איזה חידוש. מחפשים את החידוש כל הזמן. רגע, אנחנו באמצע המשפט ברשותך, אנחנו באמצע. עוד פעם. ובשביל כך, האוצרות אשר הרכוש הישן המאחד את הווייתם אינה בני קיימה, כי אין קשר אמיתי בין קודש לחול, ומילא אין גם חידוש תמידי של חיים, והלהיטות אחרי כל תוכן חדש קשורה היא בטבע מציאותם, כי בלי החידוש הזה אין מציאות, אין להם מציאות. לכן אין החדש אצלם צריך יותר, אין החדש צריך אצלם יותר. כי בלי החידוש הזה אין להם חיים. נו, אז זה ממש פיקוח נפש אם לא נתיר את החדש אצלם. חייבים, אצל אומות העולם החדש חייב להיות מותר. כי בלי חידושים אין חיים. אז זה ממש פיקוח נפש. אז מה עכשיו שייך לעשות עם האצבע? מותר או אסור? מותר. לכם זה מותר. כי אחרת אין לכם חיים, אין לכם קיום. אצלם, אין החדש צריך אצלם יותר. כי מבלדי חליפת תוכן וחידוש צורה, אין עמדה להרכבה המכונית, להרכבה בין קודש לחול. ולכן כל הזמן צריך למצוא כל מיני חידושים שנותנים ערך, נקרא לזה רוחני, נפשי, אידאי, לא יודע איך לקרוא לזה. ערך מטרתי לחיים החוליים המעשיים. שמקור חיים עצמי אין לה, ושן הזמן, כנראה מגדל השן הרב רומז, הולכת ומחלה אותם, ועומדים תמיד בעצם ומדרגה של יבחר אלוהים חדשים. כן, אפשר לראות את זה היום בפוליטיקה העולמית, אפשר לראות את זה, אולי הספורט זה הדוגמה הכי טובה. אפשר לראות את זה במוזיקה. מישהו אמר לי, אתמול, כן, אתמול מישהו אמר לי, לא זוכר מי, שכל תקופת זמן, כל כמה שבועות, יש איזשהו שיר שתופס את החברה הישראלית ומנוגן כל הזמן ב... אתה אומר, תגיד אתמול? איתם. וכל איזה כמה שבועות, איזה שיר שתופס את... ואז, זה משעמם כבר לשמוע את הדבר, אז יש עכשיו שיר חדש. ופתאום איזה אליל ספורט הגיע, או איזה אליל מוזיקה, או איזה אליל טלוויזיה. כל מיני חידוש שכל הזמן... אתה חייב כל הזמן לשנות. זה לא נקרא להתחדש, זה נקרא לשנות. וזה נותן כאילו איזה אוויר לנשימה. כאילו. אומר הרב, אבל אצלנו זה הפוך בדיוק. לא כאלה חלק יעקב. האחדות המהותית של המדינה והמקדש, של השעורה והחיטה, של חג הפסח וחג השבועות, העומר ושתי הלחם, טבוע הוא בעצם נשמתנו. זה ספירת העומר. רק השיגים אשר נדבקו בנו מדרכי הגויים שהיינו בם ונדבקנו מדרכיהם 2000 שנות גלות, הם הגורמים לתועים, איזו תקופה קצרה, לחשוב שיוכל להיות אצלנו תוכנית של מדינה שינה תוכנית של מקדש, או תוכנית של מקדש שינה של מדינה. ההפרדה של פסח מחג השבועות. פסח זה החג הלאומי של הציונים החילוניים, וחג השבועות זה חג של הדתיים שעושים משמר כל הלילה. תראו איזה משפט. הם הגורמים, זה סיגים שנדבקנו מהגויים, זה אפשר לומר, ההתגלמות של זה הנצרות, כמו שאמרנו מקודם, ההפרדה בין ששת ימי המעשה לשבת. הם הגורמים לתועים איזו תקופה קצרה לחשוב שיוכל להיות אצלנו תוכנית של מדינה, שינה תוכנית של מקדש, או תוכנית של מקדש, שינה של מדינה. על פי מעמק הרוח ויסוד היצירה שלהם. ובשביל שהעושר הגדול של החיים ועוצמת כוח הקיום, המונח בכוח הגדול אשר לעם הקדוש, אשר חיי העולם הם חייו, כל זה הוא מונח דווקא בתורה הקדומה הישנה. ולכן כל חידוש תקופתי שמגיע בזמן היסטורי, צריך בדיקה. יש חדש שהוא אסור מן התורה. יש חדש שהוא מותר, ותכף נראה אפילו אולי שהוא מצווה. אשר רוחה והווייתה שלנו, של האומה, הוא מאז מקדם עד לא עשרת וחוצות וראש אפרות אבל. בשביל כך, הננו מתייחסים אל כל חדש בשאלה, מי אמר שזה מותר? האם החדש הזה הוא יונק מהישן? אלא סך הכל החדש הזה הוא לבוש חדש, אבל הוא תוכן עצמי, אפילו מסותר ומתחבא, תמון. הוא תוכן עתיק ישן, או שאולי זה באמת חדש, ואז אסור להתיר אותו? האם זה חדש שעוקר את הישן, או חדש שמשכלל את הישן? איזה חדש זה? זה איסור חדש. בשביל כך הננו מתייחסים אל כל חדש בשאלה. והננו זקוקים לתוכן המתיר את החדש. והמראה בעליל שזה הבא מן החדש בצורתו החיצונה, כלפי חוץ זה חדש. אבל באמת הוא עתיק עתיקה. זה ביטוי בסוד. ואז הוא מתקבל באהבה. והוא הולך ומתקשר בקשר המקודש. של היסוד האחדותי של האומה בכל מהלכי חייו, בכל מהלכי חייה. וסימן לדבר, העומר היה מתיר במדינה, כלומר כל החידושים של הצדדים המעשיים, הבהמיים, החומריים, את זה היה מתיר העומר, זה בחינת המדינה. ושתי הלחם וכל הצדדים הרוחניים החדשים, את זה היה מתיר, את זה היה בא להתיר שתי הלחם במקדש. ומה שמחבר בין שניהם זה ספירת העומר. סיכום. ומתוך האור הישן, האורה שברא צור כל עולמים מאז מראשית, ושנתעטף בה הקדוש ברוך הוא כסלמה, והביא גזיו הדרום מסוף עולם ועד סופו, מאור קדום זה שנגנץ בנשמת ישראל באורה של תורה, מהאור הישן הזה יזרח לנו אור חדש, אשר על ציון יאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו, בגווניו השונים והמאוחדים במקורם, באורחיים שלמים אשר קיפו את כל הוויתנו, ויחדו את כל פרודותינו, במדינה ובמקדש שיבנו יחדיו במהרה בימינו אמן. וזה הסוד של קורבן תודה. קורבן תודה מובא מהחמץ ומהמצה. כדי להראות שאנחנו מסוגלים לחבר גם את המצה וגם את החמץ. גם את השעורים וגם את החיטים. גם את הבהמה וגם את האדם. זה הממוזג הזה. המיזוג זה המיזוג בין הדין לחסד. זה המיזוג בין שתי הקצוות. זה המיזוג בין מה שהוא נראה בהמה לגמרי לבין מה שהוא נראה אדם לגמרי. בין מה שהוא חומרי לגמרי לבין משהו רוחני לגמרי. ולכן קורבן שתי הלחם, מנחת שתי הלחם, מצד אחד היא מאכל חיטה, כי היא העלתה, אם אפשר לומר, את מאכל השעורה וצרפה אליה את מאכל השעורה, והצירוף של מאכל השעורה בא לידי ביטוי על ידי זה שהיא דווקא עשויה חמץ. ולכן דברי אברבנאל, שהזכרנו אותם בתחילת הדברים, פשוטים. כי חג השבועות הוא חג השבועות. הוא החג המחבר את השעורים החיטים. הערה יפה וחשובה. ההפרדה בחג הפסח שאנחנו עושים בין חמץ למצה זה כדי להראות שרק עם הזרע הבהמי שלנו, זרע בהמה, רק אם אנחנו מבינים שקציר השעורים בשורשו הוא אלוקי, זה מה שהרב רמז במקור 6, כשנפש הבהמית מתעלה לעליונית, עליוניות מקורה. כלומר, רק כשהצד של קציר השעורים הוא יונק משורשו האלוקי, ולכן מצה בחג הפסח, רק אז אפשר אחר כך בתזיין לקחת את השעורה ולהעלות אותה על שתי הלחם ואז לחבר עליה את החמץ ואז בעצם התמונה הוא שלמה. אז אם כן, אנחנו נמצאים בימים שבהם כנראה אנחנו מסוגלים לחבר את קציר השעורים את קציר החיטים, ולכן לא פלא שהימים האלה באמת הם הימים שמהגאולה הלאומית שלנו בחג הפסח, דרך הגאולה הלאומית שלנו ב-A' באייר וכ"ח באייר, ועד הגאולה הרוחנית שלנו שהיא חג השבועות, ושעובר את דרך ל"ג בעומר, שזה בעצם תורת הסוד. כל הימים האלה, כל המועדים האלה, זה הכל אותו עניין, זה החיבור בין כל הכוחות, בין קציר שעורים לקציר חיטים. אני אזכה בעזרת השם לספור את העומר כפי שאנחנו מסוגלים אליו.